המשנה הראשונה במסכת בבא קמא היא משנה מה לעשות לו? אם מותר להתבטא ככה, היא משנה בעייתית. כי היא אומרת דברים שהגמרא בסופו של דבר לא מקבלת אותם. נתחיל מההתחלה. אומרת המשנה ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמווה והעבר. לא הרי השור כהרי המווה, ולא הרי המווה כהרי השור, ולא זה בזה שיש בהם רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים, ולא זה בזה שדרכן ללך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק. הצד השווה שבהם שדרכם להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. זאת המשנה שהיא לכאורה אומרת משהו על היכולת ללמוד אב אחד מאב השני, ולא ברור לנו מה בסופו של דבר היא אומרת. מכל מקום, הביטוי ארבעה אבות נזיקין הוא דבר שהגמרא מיד מתייחס אליו. למה אבות נזיקים? מכלל דקתולדות. אם נאמר שיש אבות נזיקים, לא ביטוי אחר כמו ארבעה מזיקים הם או משהו כזה, הרי שהמשנה מלמדת אותנו שאלה הם אבות ויש להם תולדות. והגמרא חוקרת האם תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם, עוד לפני שהיא נכנסת לפירוש של המשנה, מפני שהיא התעכבה כבר על המילה אבות, ומביאה דוגמאות אחרות של נושאים שיש בהם אבות ותולדות. אחד הוא שבת, אבות מלאכות שיש להם תולדות, והשני הוא טומאות, אבות הטומאות, ובהם יש סוג שיש שהתולדות הם כיוצא באבות, יש להם אותו דין של האבות, ויש כאלה שהם אין להם אותו דין של האבות. מה לגבי אבות נזיקין? האם אבות נזיקין הם כמו התולדות הם כמו האבות או לא? אם נשים לב, שלושה הנושאים האלה של אבות ותולדות הם שונים זה מזה באופן קיצוני. מדוע? מפני שלגבי אבות תומות, זה שאנחנו אומרים תולדותיהם לאו כיוצא בהם, דאילו אב מטמא אדם וכלים, אילו תולדות אוכלין ומשכין מטמא אב וכלים לא מטמא, זה דבר שהוא כתוב בתורה בפירוש, פסוקים שלמים שמדברים על על הראשון לתומה, שהוא לא מטמא לא אדם ולא כלים, אלא הוא רק מטמא אוכלין ומשכין. תנור שיפול לתוכו אוכל, אז האוכל נטמע, אחרי שהתנור נטמע מאב טומע, ומשהו אחר לא נטמע. התורה בעצמה אומרת לנו את הדין של תולדה. גם המושג תולדה במקרה הזה הוא יותר מילולי, הוא כפשוטו, כלומר, האב הוליד את התולדה. הרי מהי התולדה? זה לא שיש עוד דברים אחרים שהם כמו השרץ והנבלה וכדומה, אלא שדבר שנטמע בשרץ ונבלה וכדומה, הוא הופך להיות תולדה שלו, והתורה גם מפרשת מה הדין של התולדה, שהתולדה יכולה לטמא אוכלין ומשכין ולא אדם וכלים. אז זה סוג אחד. סוג שני זה אבות ותולדות של שבת. שם התולדה היא לא דבר שנולד מהאב, אלא שהוא דומה לאב. הוא דומה לאב, ומניין שבאמת על דבר כזה גם כן יש איסור מלאכה, שיש בו לאו שלא תעשה כל מלאכה. זה לא מובן מאליו, זה לא כתוב בתורה בפירוש, אלא יש לנו מדרש הלכה במסכת שבת בדף עין, שמופיע פה בדף במקום האחרון, שממנו לומדים את המושג של תולדות בשבת. ועשה מאחת מהנה, הנה אבות מהן התולדות. זה ברייתא שדורשת כמה דברים מהפסוק, ועשה מאחת מהנה. אחת הדרשות היא, הנה אבות, מהנה תולדות. משמע שאלמלא הייתה לנו הדרשה הזאת, מדרש ההלכה הזה, לא היינו אומרים שגם מה שהם לא אבות מלאכות, יהיו אסורים בשבת באיסור תורה. צריך בשביל זה לימוד מיוחד. מה לגבי אבות נזיקין? באבות נזיקין, בתורה מפורשים אבות הנזיקים, שור, בור וכולי, ואנחנו אומרים שיש גם תולדות. מניין? מניין שחייבים על נזק שעושה בהמה לא בנגיחה, אלא ברביצה. זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב כי יגח, ואנחנו יודעים שנגיחה היא בקרן. אולי התורה לא חייבה על משהו אחר. איך אנחנו מגיעים למסקנה שיש בכלל דבר כזה כמו תולדות באבות לנזיקין? אז יש פה אם כן שלוש דרגות שהמקור לעניין הזה שיש תולדות הוא שונה בכל אחת מהן. בראשונה בתומעה זה מפורש בכתוב, בשבת זה דבר שנלמד במדרש הלכה, בנזיקין לכאורה אין לנו בכלל מקור לדבר הזה שיש גם תולדות לאבות הנזיקין. בשביל להבין את השאלה, את התשובה לשאלה הזאת, אז נעיין יותר במשנה ובמה שהיא אומרת. המשנה מנסה ללמוד אב אחד מאב אחר. בגמרא אומרת, לא הרי השור, אני מסתכל במקור מספר 2, לא הרי השור כהרי המבעה, מהי כאמר? אמר רב זיד משמי דרה ואחי כאמר, לכתוב רחמן אחדה בתיתי אידך מיני. הדר אמר, אחדה אחדה לא עתיה. מה המשמעות של המשפט לא הרי השור כהרי המבעה? לכאורה אפשר היה ללמוד אחד מהשני, לא צריך לכתוב את שניהם בתורה. אומרת המשנה, לא, יש באחד מהם חומרה שאין בשני. בשני יש חומרה שאין בראשון. לכן אם היה כתוב רק אחד, לא הייתי יודע את השני. הייתי אומר, התורה חייבה דווקא בזה שיש בו כוונה להזיק. היא לא חייבה בזה שאין בו כוונה להזיק. או התורה חייבה רק בשן שיש הנאה להזיקה, ולא חייבה בקרן שאין הנאה להזיקה. אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני. וכך הלאה, ולא הרי זה בזה שיש בהם רוח חיים, כהרי השור, האש שאין בה רוח חיים. אומרת הגמרא, מהי כאמר? אמר רב משרשיא, משמי דרבה, הכי כאמר. לכתוב רחמן התרתי ותיתי אידך מיניו, הדר אמר, חדה מתרתי לא עתי. אפילו אם תנסה ללמוד מתוך שניים את השלישי, לא תצליח. למה? כי כשאנחנו לומדים לימוד במה מצינו משני עניינים, אז כאשר שני העניינים האלה יש להם חומרה משותפת לשניהם, ואין בדבר שאותו אתה רוצה ללמוד, לא תוכל ללמוד. תגיד, מה לשני אלה שכן יש בהם החומרה המשותפת הזאת, שיש בהם רוח חיים? אולי התורה חייבה רק על דברים שיש בהם רוח חיים. למה? כי דבר שיש ברוח חיים, הבעלים צריך להיזהר, צריך לשמור עליהם. אבל לא דבר שאין בו רוח חיים. לא הייתי יודע אש אם היה כתוב שור ומווה. אז אי אפשר ללמוד איך המנה שני. אז מה בסך הכל המשנה אומרת לנו? המשנה אומרת לנו שאי אפשר היה ללמוד אב אחד מהאחרים. לא אחד מאחד, ולא אחד משניים, ולא אחד משלושה. אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני. טוב, בסדר. אז מה מטרת המשנה? אומר לנו הפני יהושע, דבר חשוב מאוד, ולפני שאנחנו לקראת הפני יהושע, רק נזכיר שהגמרא אומרת בהמשך שבעצם מה שהמשנה מנסה לומר הוא לא נכון. אמר רבא, אני עדיין במקור מספר 2, וכולו כשדית דבור בעיניו, את יקולו במעצד. דבר מקרן. ולמד אמר, אדרבה קרן עדיפה, אפילו קרן עמיאתיה. באמת, אומר רבא, כן אפשר ללמוד אבות זה מזה, אם אילו היינו משתמשים בשניים, בור ועוד אחד, לא היינו צריכים את האחרים. היינו יכולים ללמוד את האחרים מבור ועוד אחד. לא היינו מוצאים חומרה משותפת בבור ועוד אחד שלא מאפשרת ללמוד מהם את השניים הנותרים. אם כך, אז למה באמת נכתבו כולם? למה לא לומדים את השניים האלה מבור ועוד אחד? ולמה הלכת הכתבין ורחמנה? להלכותיהן. באמת, אפשר היה ללמוד חלק מהאבות מהחלק האחר, אבל התורה כתבה את כל אחד מהם, מפני שלכל אחד יש הלכה שהתורה רוצה לחדש בו, שלא קיימת באחרים. קרן לחלק בין תמה למועד, שן ברגל לפותרן ברשות הרבים, בור לפתור בו את הכלים, אש לפתור בו את התמון וכו'. אז בעצם המסע ומתן הזה של המשנה, שלא הרי ולא הרי, שכאילו הוא אומר שאין אפשרות ללמוד אב אחד מהאחרים, אלא צריך את כל ארבעתם, ולא הייתי יודע אותם אחרת, באמת זה לא לאו דווקא, באמת זה לא נכון. היה אפשר ללמוד מבור ועוד אחד את השאר. אלא למה באמת התורה כתבה את כולם ולא נתנה לנו ללמוד לבד שניים מתוך השניים האחרים? כי התורה רצתה שבכל אחד מהאבות האלה יהיה דין מיוחד שהוא לא קיים באחרים, ולכן הייתה צריכה לכתוב את כל הארבעה. עכשיו השאלה עוד מתחזקת. אם כן, בשביל מה באמת המשנה כותבת את כל מה שהיא, בשביל מה היא אומרת את כל מה שהיא אומרת? אומר לנו הפני יהושע, מקור מספר 4, או לפני כן, מקור מספר 3, התוספות שמתקשה בדבר הזה, אומר, ומתניתין לא קטני, אלא להגדיל תורה ויעדיר. אז מה פירוש להגדיל תורה ויעדיר? להגיד לנו שיש תכונה בזה שאין בזה, יש תכונה בזה שאין בזה, מה זה נותן לי? אם בסופו של דבר, התורה הייתה צריכה לכתוב את כולם, בגלל הסיבה הזאת של הלכותיהן, אז מה נותן לי הדבר הזה שאני אומר, לא הרי זה כהרי זה, לא הרי זה כהרי זה, יש פה תכונות, לכל אחד יש תכונות מיוחדות, שבגללן לכאורה אי אפשר ללמוד אחד מהשני, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שכן אפשר ללמוד משניים את האחרים. אז מה המשנה רוצה? אומר הפני יהושע שהדבר הזה שהתוספות אומרים להגדיל תורה וידיר הוא לא מובן. להגדיל תורה וידיר, מה לומדים מזה? אז נקרא את המקור הרביעי. לא, אני מתחיל מהשורה הרביעית בערך. כמו אם כן, אבי כל המשנה דאך המשנה שאינה צריכה, כמו שכתבו התוספות לכמן, זה לא קטני אלא להגדיל תורה ויעדיר, וזה דוחק. אמנם לעניות דעתי נראה דעיקר משנתנו משנה הצריכה היא, דוודאי אם היו כל הארבעה אבות שווים מכל צד במעלותיהן, אם כן ממילא דאבי אלפינן חד מאידך בכל פרטי דיניהם, ככל הכתוב בכל אחד ואחד מהם שיהיו נוהגים בכולם. ואם כן, הקטעה וקשה, ונכתוב חד מיני ובכל פרטה, ונאלף כל הילך מיני. ועוד, דלפי זה אדרבה, כיוון דכתב רחמנה לחול הוא, אבא אמינא דמשומחי כתבינו רחמנה לחול הוא, כאחד עיני וארבעה כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. ואם כן, תו לא אבא שייך למתני אבות מכלל דעיק התולדות. אנחנו צריכים להסביר את המשפט האחרון הזה, שהוא מאוד חשוב, משמעותי, וכדאי שתלמידים יכירו את הדברים היסודיים האלה של יסודות התורה שבעל פה דרך הדבר הזה. הרי כידוע, יש לנו הברייתא דרבי ישמעאל שכל בוקר אומרים אותה, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. בין המידות האלה יש לנו קל וחומר, גזרה שווה, בענייניו מכתוב אחד, בענייניו משני כתובים. מה המשמעות של המושג הזה בניין אב? בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים. בניין אב פירושו שאתה יכול לעשות אנלוגיה, להשוות בין דבר שהתורה אומרת לדבר שהיא לא אומרת, אם הוא דומה לו, ואם אתה לא מוצא פרחה על האנלוגיה הזאת. כשיש דבר שכתוב בתורה ואני רוצה להכיל על דבר דומה את הדין הזה שהתורה אומרת, אז אם אין פרחה, כלומר אין סברה שאומרת, לא, אולי דווקא בזה התורה אמרה, ולא בזה. כן, מה שהמשנה עושה, שאומרת, קרן שכוונתו להזיק, אולי דווקא בזה התורה חייבה. מה שלא כוונתו להזיק, לא. אז זאת תהיה פרחה על הניסיון להשוות לקרן דברים אחרים. אלמלא הפרחה, אני אומר, מה מצינו? המושג מה מצינו בבניין אב הם מושגים זהים, כך אומרים הראשונים. הגמרא אומרת, מה מצינו? הכוונה בעצם למידת בניין אב. אם מצינו שדין מסוים כתוב בתורה, ויש נושא אחר שהוא דומה לו, ואני יכול לומר, מן הסתם התורה התכוונה לא רק למקום הזה, אלא גם להשוות אליו דברים דומים, אז אני משווה. אם יש לי פרחה על הבניין אב, אז אני לא יכול להשוות. לפעמים אני לא יכול ללמוד מדבר אחד כי יש פרחה, אבל אם יש לי שני כתובים, בניין אב משני כתובים, שני נושאים שבהם נאמר הדין הזה, כמו למשל במשנתנו קרן ושן, ואני לא מוצא תכונה משותפת לשניהם שהיא תהווה פרחה ולא תאפשר ללמוד על דבר שלישי, אם אני לא מוצא תכונה משותפת כזאת, אז אני אומר, ננסה ללמוד מהראשון? לא, הראשון יש בו תכונה מיוחדת. ננסה ללמוד מהשני שבו אין התכונה הזאת? לא, בשני יש תכונה מיוחדת. אבל זה לא תכונה משותפת. אני אומר, הצד השווה שבהם, שהתורה נותנת לגביהם דין מסוים, ואותו דבר שלישי שאני רוצה ללמוד אותו הוא דומה להם, נכון שאין בו התכונה הזאת, וגם אין בו התכונה הזאת, אבל זו לא תכונה משותפת, לא בגללה הדין הזה נאמר. כי הרי אם תאמר שזה בגלל כוונתו להזיק, מצאת שגם בשן התורה מחייבת. תאמר, מפני שיש הנאה לזה כל, לא, מצאנו שגם בקרן, הצד השווה שבהם שדרכם להזיק, שמירתן עליך, ואתה יכול לחייב גם דבר שלישי שהוא כזה, שהוא גורם נזק ושמירתו עליך, זה נקרא בניין אב משני כתובים. המידה הזאת של בניין אב משני כתובים היא לכאורה סותרת כלל מאוד מפורסם בשעס, היא סותרת אם לא יודעים מה פירושו, שמופיע בכמה וכמה סוגיות, ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. תלמידים נתקלים במושג הזה במסכת קידושין כשלומדים אותה. מה פירוש שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים? הרי לכאורה בניין אב משני כתובים אומר ששני כתובים כן מלמדים. אלא מה? ההבדל הקטן הוא שזה באים כאחד. מה פירוש באים כאחד? אם זה שני כתובים שתכונותיהם שוות, אם היה כתוב אחד, הייתי יודע את השני. לא היה לי פרחה מאחד לשני. והתורה בכל זאת כותבת את שניהם, פירוש הדבר שאתה לא יכול ללמוד מהם לדברים אחרים. כי אילו היה המצב שהתורה רוצה שתשווה לכתוב הראשון ותלמד ממנו בבניין אב דברים נוספים, אז היא לא הייתה כותבת את השני, כי אפשר ללמוד את השני מהראשון, אין פרחה. הם באים כאחד. אבל לעומת זאת, אם אני לא יכול ללמוד אחד מהשני כי יש פרחה, יש תכונה בזה שאין בזה ואני לכן לא יכול ללמוד ממנו, זה מצב שבו התורה הייתה צריכה לכתוב את שניהם, הם לא באים כאחד. הייתה צריכה לכתוב את שניהם כדי שנדע את שניהם, אחרת לא היינו יודעים אותם. אז כאשר יש לי שני כתובים שהם לא באים כאחד. דהיינו שאי אפשר היה ללמוד אחד מהשני, אז הם יכולים ללמד אחרים, בתנאי שלא תהיה פירחה משותפת מהשניים האלה לשלישי. אומר הפני יהושע, שהמטרה של המשנה הראשונה בבבא קמא היא להגיד שארבעת אבות הנזיקים הם לא ארבעה כתובים הבאים כאחד. כאילו הם היו ארבעה כתובים הבאים כאחד, אי אפשר ללמוד שום דבר מהם. היינו אומרים רק אלה התורה חייבה ולא דברים אחרים. ואז לא היו תולדות. המשנה אומרת ארבעה אבות נזיקים מכלל דעיק התולדות. הרי אתה אומר, הרי התורה אמרה שהיא מחייבת בבור ובאש ובקרם. שן, אז יש פה הרבה כתובים שהתורה פרשה. אז אולי זה כתובים הבאים כאחד, ואם הם באים כאחד אי אפשר ללמוד לאחרים. אפילו שני כתובים הבאים כאחד אי אפשר ללמד לאחרים. כי שואלים למה נצטרכו שניהם? היה אפשר לכתוב אחד וללמוד בבניין אב ולאחרים. אם הם שני כתובים שאפשר היה ללמוד אחד מהשני, סימן שרק בהם התורה חייבה ולא באחרים. אי אפשר ללמוד לאחרים. באה המשנה ואומרת, ארבעת אבות הנזיקים הם כאלה שהם לא באים כאחד, מפני שאי אפשר ללמוד את זה מזה. אומר הפני יהושע, ארבעה כתובים הבאים כאחד. הרי אנחנו יודעים, שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אבל יש מחלוקת בין התנאים בעניין הזה. בגמרא בקידושין, תראו במקום מספר 6, יש תנא והוא רבי יהודה, שסובר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, אבל שלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זאת חידה. מה תאמו של רבי יהודה? מה זה הדבר הזה? רבי יהודה אומר שני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, שלושה כתובים הבאים כאחד לא מלמדים. בהמשך ננסה לענות משהו על החידה הזאת, אבל קודם כל לענייננו, אומר הפני יהושע, שלושה כתובים הבאים כאחד לכולי אנו לא מלמדים, ארבעה כתובים הבאים אחד ודאי שלא מלמדים. אז יש לנו ארבעה אבות נזיקים, צריך להראות שהם לא ארבעה כתובים הבאים כאחד. אז אומרת המשנה, לא הרי זה כהרי זה, יש סברה בזה שאין בזה, יש סברה באלה שאין באלה. וכיוון שכך, אז הם לא כתובים הבאים כאחד, אלא הם כתובים שאפשר ללמוד מהם. את מי אפשר ללמוד מהם? אפשר ללמוד מהם תולדות. אם יש לך תולדות שהן דומות לאחד תולדה שדומה לאחד מהאבות, או תולדה שהיא דומה לשניים יחד, כמו שהגמרא אומרת על הסיפה של המשנה, הצד השווה שבהם, מה בא המשנה לומר בצד השווה שבהם? אומרת הגמרא כמה וכמה דוגמאות של דברים שלומדים במה הצד משני אבות. כמו אבנו סכינו ומסעו שהניחו בראש הגג ונפלו והפקיר אותם. אז אי אפשר ללמוד את זה מאש בלבד, כי יש פירחה. הולכים לבור, אי אפשר ללמוד מזה מבור לבד כי יש פירחה, אבל מאש ובור ביחד לומדים את זה. אז יש לנו תולדה שנלמדת משני אבות ביחד. תולדות רגילות, כמו רביצה או נשיכה מקרן, לא צריך שניים. אני משווה את זה ישירות לקרן ואני אומר, זה בדיוק כמו קרן. כוונתו להזיק, כל מה שתגיד על קרן אני יכול להגיד על זה. אז זה תולדות שנלמדות בבניין אב מכתוב אחד. יש תולדות שנצטרך שני כתובים, אבל בכל אופן אין לנו מצב שבו הכתובים שכתובים בתורה הם כתובים הבאים כאחד שאינם מלמדים. אבל הפני יהושע שואל, הרי סוף סוף הגמרא אומרת, רבא אומר שזה לא בדיוק כך, כי באמת היה אפשר ללמוד מתוך שניים את האחרים. ולמה באמת התורה כתבה את כל הארבעה להלכותיהן? אז אומר הפני יהושע, זה בעצם מה שהתנא אומר לנו, זה שאת ארבעת האבות הנזיקים היו מוכרחים לכתוב, התורה הייתה מוכרחה לכתוב, מפני שלכל אחד יש הלכה אחרת. וזאת בעצם הכוונה של התנא. נקרא עוד פעם בתוך הפני יהושע. משום מה כתבינו רחמנא לחולו כאחד עיני וארבעה כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. ואם כן, תוה ולשייך למתנה אבות מחד דעיק התולדות. אפילו באותם תולדות שדומים לאבות לגמרי מכל צד, אפילו אחי, הבה ממעטינן לו, מה הייתה מדע ארבעה כתובים הבאים כאחד? משום מה יצריך למתנה כל הנח לא הרי. דארבעה אבות הללו אין דומה אחד לחברו, ומשום הכי נשתנו כל אחד ואחד בפרטי דיניהם. אתם שומעים מה פני יהושע פה מנסה לעשות? הוא מנסה להכניס לתוך המשנה את מה שרבא אומר במסקנתו. הרי רבא אומר במסקנתו שבאמת היה אפשר ללמוד שניים משניים. ובאמת למה התורה כתבה את כולם? ללכותיהם. אז הוא אומר, זה בעצם מה שהתנה אומר. איך הוא אומר את זה? הוא אומר, הרי לכל אחד מהאבות יש תכונה מיוחדת. וזאת הסיבה שבגללה יש לו דין מיוחד. נכון, אבל זה רק לא כתוב במשנה. במשנה לא כתוב שיש הלכות שונות. במשנה לא כתוב שיש הלכות שונות. במשנה הראשונה הזאת לא כתוב שיש הלכות שונות. אבל מה מנסה הפנוי יהושע להגיד? שהאפיונים האלה זה הסיבה של ההלכות השונות. אז אני שואל אתכם, האם זה נכון שזה שיש בקרן וברגל רוח חיים, זה הסיבה לחילוקי הדיני ביניהם?
זה לא הסיבה, אבל זה כן מקטלג אותך לאבא. זה מקטלג, כי אחרי זה הדינים...
זה לא מקטלג במובן שהפני יהושע רוצה. הוא רוצה להגיד על פי הגמרא, שבסופו של דבר, הסיבה שזה לא ארבעה כתובים הבאים כאחד, זה מפני שהיה צריך לכתוב כל אחד ואחד להלכותיו. איפה זה כתוב במשנה? במשנה כתוב, לא זה בזה ש... לא הרי זה כרי זה. לא זה בזה שברוח חיים, כמו זה שאין ברוח חיים. כאשר הוא בעצם מתכוון לעובדה שיש להם הלכות שונות. אז מה הפני יהושע מסביר? איך זה? כי הוא אומר, דארבעה אבות הללו אין דומה אחד לחבר, ומשום הכי נשתנו כל אחד ואחד בפרטי דיניהם. כאילו, תבין מתוך זה שיש להם הלכות שונות, כי זאת הסיבה של ההלכות השונות.
מה הכוונה שבשביל הסברה לדין להלכות?
אלא?
משום הכי המשנה הכי קצת, לארבע, משום שיש אחרי זה ביטחות.
אבל למה, אבל מה התנא מועיל לי בזה שהוא אומר את לא הרי זה כהרי זה?
תבוא אותו לדעה, אני לא יודע מה הדינים שלה, בלי שאני יכול לקטלג אותה.
נכון.
האם אני, אם אני צריך
מועד... אם יש לצורך הדוגמה, תלמד רק מדומי מצינות, מבור ושן, אז אני לא יודע אחר כך את התולדה של האש, שבאמת יש לה את הדינים המיוחדים שלה.
יש מועדים, לא מועדים.
ברור. אתם צודקים, ברור שאנחנו צריכים את הדבר הזה בשביל לדעת את ההלכות, אבל אנחנו שואלים על הלשון של המשנה, איך המשנה אומרת את זה? היא לא אומרת את זה בצורה נכונה לכאורה, היא אומרת משהו אחר. היא אומרת שלא הייתי יכול ללמוד אחד מהשני. בסדר, אבל בסופו של דבר...
זה פרשנות שלנו, של גמרא באה ואמינא, שלא הרי כהרי, ורבא אומר לא.
בסדר.
זה לא
פרשנות
שלנו, לא הרי. אלא מה? יש הדינים, המציאות, בוא נגיד שיש מציאות,
איפה אתה רואה, קטלוג בין קרן לשן? איפה אתה רואה קטלוג במשנה? המשנה אומרת שבשניהם הם בעלי חיים, יש בהם רוח חיים, ולכן מה? ולכן יש להם דינים שונים? טוב, בסדר, אני שומע, אני רוצה להציע משהו אחר. המשנה, אני רוצה להציע שמה שהתוספות אומר להגדיל תורה ויאדיר, זה בדיוק בא להגיד את הדבר הזה, שהפני יהושע אומר, זה דוחק וזה לא נראה לו, הוא מציע איזה חלופה לתוספות. אני אומר, התוספות רוצים להגיד בדיוק את הדבר הזה. מה הם רוצים להגיד? יש הווה אמינא ללמוד אחד מהשני. אז המשנה אומרת, לא, אתה לא יכול ללמוד, לא הרי זה, כהרי זה, כל הדיון הזה אומר, תנסה ללמוד אחד מהשני, לא תצליח, אבל יש מקום שבו כן תצליח, וזה התולדות. כאשר יהיה לך דבר שהוא בדיוק דומה, כמו התולדה של הקרן, שהם נשיכה, רביצה וכו', אז תלמד בצוין, כי באמת אנחנו לא נמצאים פה במצב של ארבעה כתובים שאין מלמדים. כלומר, היגדיל תורה ויאדיר, פירושו של דבר, זה ניסיונות
שלא משנה לנו עכשיו שבסופו של דבר ניסיונות שלא מצליחים כביכול, אבל זה ללמד אותנו שאתה יכול לנסות. תנסה, ואם אתה תראה שיש לך דמיון גמור ואין פירך, אז יהיה לך תולדה. אפילו משניים יחד, כמו בסיפה. אתה יודע שווה שבהם, אז זה בור מתגלגל, זה בור זה, זה מבנוס הכינו מסעו, כל הדברים האלה, תלמד אותם. למה לא? כי אתה יכול ללמוד מתוך שניים. למה אתה יכול ללמוד? כי כל הארבעה האלה הם נצרכו. הם נצרכו! הם לא ארבעה כתובים הבאים כאחד. אז אני בזה, בקיצור, אני משתמש במה שהפני יהושע אומר. אני רק אומר שהנקודה הזאת שהוא מנסה להכניס ללשון של התנא את העניין של הלכותיהם, היא לא מתקבלת. במקום זה אני אומר, התנא מציג לנו פה הווה אמינו, שבאמת בסופו של דבר יש סיבה למה הן לא מוצלחות, אבל בשביל להגיד לך, הגדיל תורה והדיר, תעשה אתה לימודים שכן יהיו מוצלחים ותצליח, כי יש תולדות.
כן, הוא אומר, גדיל תורה ואדיר, זה לא כאילו, זה מיותר. זה בא ללמד אותך איך ללמוד. יש לך פה ניסיון ללמוד בבניין אב מכתוב אחד. לא הולך מכתוב אחד, תנסה משני כתובים. תצליח בסופו של דבר. זה המתודיקה שהתנא פה נותן לנו לפי אני יודעתי. עכשיו יופי. עכשיו אני רוצה שני דברים שהם... הם בעצם הדברים היותר נחמדים, שיותר מסברים את אוזנם של תלמידים, אבל אני חושב שמאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שתלמידים גם יתרגלו לעניין הזה של מה המקורות של ההלכות. אנחנו אוהבים לדבר איתם על סברות ועל דברים שהאחרונים עוסקים בהם, כי זה מחדד את השכל וכדומה. אבל יש שאלות יסודיות, שאלות שתלמיד שואל את עצמו לפעמים, מאיפה זה בא בכלל? מאיפה בכלל הדברים הבסיסיים האלה נאמרו? מה המקור שלהם? אבות ותולדות. יש אבות ותולדות. מאיפה זה יודע שיש תולדות? התורה אמרה זה. ממהן אתה ממציא דברים אחרים? אז העניין של המיתות שהתורה נדרשת בהם, דרכי הלימוד, זה דבר שכדאי להרגיל את התלמידים לחשוב גם עליו. אבל אני רוצה לומר משהו שקצת יותר... נחמד לאוזן בקשר לשאלה מדוע בשבת צריך דרשה מיוחדת של הנה תולדות מהנה תולדות.
למה לא נעשה אנלוגיה? נגיד יש אבות, נשווה להם מלאכות אחרות.
גם יש אבות אלא זה מונח...
בבקשה?
גם המונח יש אבות זה לא מה שכתוב בתורה, זה מלאכה.
נכון, אז עכשיו מניין שבאמת יש אבות, יש מלאכות נוספות. רגע, אבל אנחנו יודעים שמלאכות, זה לא כל המלאכות שבעולם. מלאכות זה מלאכות המשכן. בסדר, אבל יש מדרש הלכה ברור ומסורת מקובלת לחלוטין.
גם על זה נאמרו 13 מידות. גם הדבר שהוא עצמו
בסדר גמור, אני שואל, אחרי שיש לנו הידע הזה, שהמלאכות של שבת זה המלאכות של המשכן, הידע הזה מקורו במידות שהתורה נדרשת בהן, בקבלה, לא משנה. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, למה לא נשווה להם דברים דומים, ונגיד שאם את זה התורה אסרה, היא אסרה גם דבר שהוא דומה לו, תולדה, שהוא דומה לאב, כמו שאנחנו עושים בנזיקין. אז פה... אני רוצה לומר רעיון כזה. גם את זה צריך לשאול, מה פירוש הדבר שמלאכות שבת זה המלאכות של המשכן? מה זה בכלל איסור מלאכה בשבת? כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, הקדוש ברוך הוא שבת בשביעי, אז אנחנו צריכים זכר למעשה בראשית לשבות בשביעי. המלאכות שהקדוש ברוך הוא עשה, אנחנו לא נעשה. איזה מלאכות הקדוש ברוך הוא עשה? איזה מלאכות הקדוש ברוך הוא עשה? כל המושג של מלאכות שהשם עשה, אין לו משמעות בשבילנו. יש ברוך הוא במאמר, עיר עקיה וכו', זה לא מלאכות. כשאנחנו רוצים לעשות זכר, כשהתורה רוצה שאנחנו נעשה זכר למעשה בראשית ולא נעשה מלאכה.
כן. זיכרון לעניין של השביתה של הקדוש ברוך הוא בשביעי, אז צריך לחשוב ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
הוא ברא לנו את המקום שבו אנחנו חיים. אז בואו נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לתת לזה דרך. אנחנו בנינו את המקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא.
בנינו את המשכן. הוא בנה לנו את הבית שלנו, אנחנו בנינו לו את הבית שלו. אז אם הוא שבת בשביעי על הבית שלנו,
אז אנחנו צריכים לשבות בשביעי על הבית שלו. זה האחיטינצי, איפה ליישם את המושג הזה של מלאכות, שזה יהיה דומה למלאכות שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה. אם זה הרעיון, ואני חושב שזה בהחלט יפה לחשוב שזה הרעיון, שהתורה אומרת מלאכות משכן בשביל לתת איזו מסגרת משמעותית לעניין הזה של איזה מלאכות אנחנו לא נעשה בשבת, כדי שנזכור את זה שהקדוש ברוך הוא לא עשה את המלאכות בשבילנו בשבת, אז זה המלאכות שאנחנו עושים בשבילו, כלומר המלאכות של המשכן. אז הייתי חושב ששום דבר אחר הוא לא יכול להיות כזה, כלומר אך דחשיבה קרי לאב, אך דלא אבא במשכן לא חשיבה, לא קרי לאב. יש שתי גרסאות שם, שלוש גרסאות, אבל לפי כולם תולדות דברים שלא היו במשכן. לפי כל הגרסאות, דברים שלא היו במשכן הם תולדות. אז מניין שבכלל חייבים הדברים שלא היו במשכן? אולי זה רק מלאכת המשכן, הרי
זה כל הרעיון של הזכר שלנו למעשה בראשית,
שאנחנו לא נעשה את המלאכות של המשכן. הייתי חושב שמלאכות שלא היו במשכן אין איסור בשבת. לכן יש לנו הלימוד המיוחד של הן האבות מהן התולדות,
שיש מושג של תולדות. אלמלא הלימוד הזה לא הייתי בכלל משווה שום דבר למלאכות המשכן. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי העניין של שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, שגם למנדה אמר שכן מלמדים, שלושה לא מלמדים. אז קודם כל, מה יכול להיות הסיבה שרבי יהודה אומר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים? יש לנו כלל לגבי קל וחומר, מילתא דאתיא בקל וחומר דרך וכתב לקרא. כשאנחנו לא מוצאים הסבר אחר, אנחנו שואלים, הרי זה דבר שהיה אפשר ללמוד אותו בקל וחומר מדבר אחר, אז אנחנו אומרים יכול להיות שמילתא דאתיא בקל וחומר דרך וכתב לקרא. רבי יהודה אומר שגם לגבי בניין אב, גם לגבי בניין אב, מילתא דעתי בבניין אב, תרח וכתב לקרא. נכון, הייתי יכול ללמוד אחד מהשני.
אבל התורה לפעמים מוכנה להגיד דבר שהייתי יכול ללמוד אותו גם בלי שהוא יהיה כתוב. למה חכמים מתנגדים לזה? כי יש הבדל מהותי בין קל וחומר לבניין אב. קל וחומר זה מאחד לאחד. קל וחומר אתה צריך למצוא אחד שהוא יותר חמור מזה, והוא דבר ספציפי, ואותו אתה רוצה ללמוד, אז מה? בסדר, אז התורה כתבה אותו בפירוט. בניין אב לפי מהותו הוא פתוח, בניין אב זה אתה יכול ללמוד המון דברים. זה בנה אב לכל מקום שכך וכך וכך. מה פתאום להגיד שתרח וכתב לקרא על אחד? אין בזה טעם להגיד תרח וכתב לקרא על אחד מהם. רבי יהודה אומר לא, כמו שיש לי בקל וחומר תרח וכתב לקרא, גם בבניין אב. אם יהיה אחד נוסף, לא נורא. אבל אם יש שניים נוספים, התורה כבר פרטה בשלושה מקומות, זה הוא לא יכול למתוח עד כדי כך, שמילתא דאתיא בבניין אב, תרח וכתב לקרא, עוד פעם, ועוד פעם, זה לא.
מה ההבדל?
ההבדל הוא שיש עיקרון שאתה יכול, אתה לא יכול למתוח אותו יותר מדי. רבי יהודה, כי רבי יהודה אומר, איזה טעם יש לזה? אז יהיו גם ארבעה, גם חמישה, גם שישה.
רבי יהודה אומר, תרח וכתב לקרא, כמה אפשר לתרוח? תרח וכתב לקרא זה, חכמים בכלל חולקים עליו, אומרים אין דבר כזה, זה יכול, בקל וחומר אתה יכול להגיד תרח וכתב לקרא, אבל לא בבניין אב. בבניין אב יש הרבה כאלה שבאים בתור, אז מה, זה התורה תכתוב את כולם? לא, אז אפילו שניים אי אפשר. זה דבר מופשט, אני לא בטוח במה שאני אומר. אדרבה, ראיתם מסבר אחר? מה המחלוקת שבין רבי יהודה לרבנן? ולמה מי שאומר שני כתובים באים כאחד מלמדים, שלושה לא מלמדים? אדרבה, תסבירו לי אתם, אני אשמח לשמוע. זה מה שאני חשבתי, כן.
איך זה הקודם? זאת אומרת, שלוי או
כן.
האם זה כאילו מכוון כפתיחה למסכת לספר נזיקין? שדווקא פה עושה את זה.
יכול להיות, אתה חידשת לנו משהו, יכול להיות בהחלט, יכול להיות בהחלט. אבל העניין של מקורות של ההלכות זה דבר שהוא תמיד עומד בבסיס, הוא עומד בבסיס של הדברים. זה בכל מקום, זה כשצריך ביציאות השבת, כשהמשנה הראשונה מדברת כבר גם על הכנסות, אז הרי התוספות שם דן, מה פתאום נכנס העניין של ההכנסות שזה תולדה? אז שוב פעם, זה המקום הראשון הוא בעצם המקום שהוא הבסיס של כל מה שיבוא אחר כך, של כל המסכת, של כל העניין. הנה, אז הוספת נקודה חשובה. מוריי ורבותיי, אנחנו, אני מקווה שמשהו פה קלטנו שיכול להועיל ללמד תלמידים, ואני רוצה לומר לכם שהנושא הזה של איזה שאלות תלמידים שואלים הוא נושא שלא מספיק מטופל. הרבה פעמים משחקים איתם בברק של הסברות ושל הקושיות ושל הסברים ש... בסופו של דבר הם נשארים עם שאלות בסיסיות, עם שאלות של כאילו, מה, למה זה? מה פתאום התורה אמרה כך וכך? אז בעניין הזה אני חושב שמאוד מאוד חשוב לנסות לרדת לשורשי הדברים, ואני אזכיר במילים האחרונות נקודה שאני יכול להמליץ עליה, לקרוא אותה בהרחבה במקומות נוספים, שזכיתי ללמוד מפי אחד מהחכמים המופלאים שהיו בדור שלנו, והוא הרב גדליה נדל זצ"ל, שהיה תלמיד של החזון איש והיה נחשב מהמקורבים והמובהקים ביותר בתלמידיו, והוא בעצם היה אדם מאוד מאוד מקורי בכל אורחות חייו ובכל לימודו. והוא פעם מישהו אמר עליו שהוא, ומה הוא דומה לחזון איש? שכמו שהחזון איש היה מקורי, כך גם הוא היה מקורי, והוא לא היה כמו החזון איש. אז זה מה שלמדתי אצלו, זכיתי ללמוד אצלו, זה מושג שנקרא הרעיון של המצווה. הוא אמר שלכל, חוץ מזה שהוא עסק הרבה בעניין של המקורות של הדברים במדרשי ההלכה וכדומה, במדרשי הכתובים, הקשר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, הוא גם יסד מושג שנקרא הרעיון של המצווה, שזה לא טעם הדקרה, זה משהו אחר. טעם הדקרה זה ידוע שיש מחלוקת, תנאים וכו'. הרעיון של המצווה אומר, לכל מצווה יש רעיון, יש מושג שהמצווה מממשת אותו, שהמצווה שאומרת לנו איך אנחנו מממשים את המושג הזה, וזה בלי קשר לשאלה למה, זה שאלה של מה התוכן, אבל זה תוכן מושגי, זה לא משהו טכני, זה לא משהו שהוא חסר משמעות, חסר פשר, אלא הוא משהו שיש לו איזה רעיון בתוכן. אני אתן דוגמה אחת ויחידה ונלך הביתה. אחד מהדוגמה שניתן זה לא תעמוד על דם רעך. מה התורה אומרת לנו כאן? לא תעמוד על דם רעך, היא אומרת לנו תעשה כל מה שאתה יכול בשביל שהבן אדם ימשיך לחיות. קדושת החיים, זה הערך, זה המושג, ואז אתה לא צריך להתחשב בשאלה מה הוא רוצה, אלא יש פה בן אדם שהוא עומד למות, ואתה צריך לדאוג לזה שהוא ימשיך לחיות. זה מה שהתורה אומרת, או לא? היא אומרת משהו שבן אדם לחברו, היא אומרת משהו ש... כשהוא זועק אליך, אז אתה צריך לא לעמוד על דמו. מה נפקא מינה? יש חולה סופני, לא עלינו, שהוא, יש לו, נותרו לו כמה שנות לחיות, והוא כבר חזר בתשובה וציווה לביתו, ועכשיו הוא אומר, תעזבו אותי בבקשה, ותנו לי לעבור לצד השני. אבל הצדיק שעומד לידו אומר, לא תעמוד על דם רעך, אני חייב להמשיך להחיות אותו. אבל אם התוכן של המצווה הוא לשמוע את זעקתו, אז לא, אל תמשיך לעשות שום מאמצים, תן לו לגמור את החיים ככה. נפקא מינה אדירה, נחלקו בפוסקים בדורנו, ברוך השם שהייתה הכרעה בעניין הזה, כי רוב הפוסקים ככולם
סברו כמו האופן השני, שלא לכפות על, על אדם במצב כזה טיפול, אלא לתת לו, להניח לו לנפשו, מפני שלא תעמוד על אמריך פירושו שאתה צריך לשמוע לזעקתו. אבל אם, אנחנו לא מגדירים את התוכן של המצווה מבחינה רעיונית, אנחנו לא יודעים את ההלכה. בבקשה? אז, אז המנחת חינוך אומר שמבחינת לא תעמוד אדם רעך, תקשיבו, כלומר, תנשמו עמוק. המנחת חינוך אומר שמבחינת לא תעמוד אדם רעך, אין מצווה להציל מי שרוצה להתאבד. מנחת חינוך. אבל יש מצווה מצד אחר, הפרוש מאיסור. הוא חס ושלום הולך לעשות איסור, אתה צריך למנוע את זה ממנו. ואחרי שתמלא את זה איננו, אז הוא יודע לך, ויגיד לך, הצלת את חיי, וכו' וכו'. ותשקם אותו, ומחפה אותו. אבל לא תעמוד אדם רגע, by definition, לפי ההגדרה, לא חל על מי שרוצה להתאבד.
שהשם ישלח לנו רק בשורות טובות, ישועות ונחמות.